טוב, בשבוע שעבר עשיתי איזה פסק זמן שבו עסקנו בענייני חנוכה, ואני רוצה עכשיו לחזור לענייננו. הייתה שם איזושהי נגיעה במשהו שאני כנראה אגיע אליו היום, אבל זה לא ממש על המסלול, מי שלא היה שם לא אמור להיות חסר לו גם היום. דיברנו בפעם הקודמת, זאת אומרת לפני שבועיים, על קנוניזציה וקודיפיקציה, ירידת הדורות, סמכות הדורות הקודמים, ובקצרה אני אומר שבעצם הטענה היא שירידת הדורות היא תוצאה של, או הפרשנות שאני מציע לו לפחות, זה שירידת הדורות היא תוצאה של התרחקות מהמקור. זה לא בהכרח אומר שאנחנו הולכים ונהיים טיפשים עם השנים, או עם הדורות, אלא אנחנו פשוט מתרחקים מהמקור. מה זה אומר? אז הבחנתי שם בין שני סוגי חשיבה. יש חשיבה, נקרא לזה חשיבה אנליטית וחשיבה סינתטית. חשיבה אנליטית זה, נקרא לזה לוגיקה או מתמטיקה, משהו פורמלי. וחשיבה מהסוג הזה, א', קל להנחיל מדור לדור, ללמד מתמטיקה אין שום בעיה, את המתמטיקה לא שוכחים, ואם אתה שוכח, אז תקרא בספר ותדע. ואתם פה משהו שדורש חיבור בין הרב לתלמיד, נקרא לזה כך, או בין המורה לתלמיד. מעבירים את החומר, החומר מוגדר היטב, אם אתה עושה את זה כמו שצריך, התלמיד יודע את מה שאתה יודע. ואפילו יותר מזה טענתי, שבחשיבה, בסוג הזה של החשיבה, בחשיבה האנליטית, יש עלייה של הדורות. זאת אומרת, היכולת הלוגית שלנו, והאנליטית שלנו, והמושגית שלנו, כנראה יותר טובה משל הדורות הקודמים, וזה תהליך שנמשך מדור לדור. לעומת זאת, בחשיבה הסינתטית, שזאת חשיבה שבנויה יותר, כן, בעצם הצד הימני והצד השמאלי של המוח. הצד השמאלי של המוח זה חשיבה אנליטית, והצד הימני זה חשיבה סינתטית, יצירתיות וכדומה. אז בחשיבה סינתטית זה בעצם צורות היסק או צורות חשיבה שהן לא לוגיות מתמטיות שאפשר לפרמל, אלא זה איזשהו סוג של אומנות, סוג של תחושה אינטואיטיבית, איך עושים דברים נכון. הבאתי לזה דוגמה את סטרדיווריוס, כן, בונה הכינורות הידוע, מלי במאה ה-16 הוא היה או משהו כזה, שהוא בנה הכינורות כנראה באיכויות מאוד 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 גבוהות, והוא כמובן לא יכול היה לתת סט סגור של כללים, שדרכו הוא מעביר למישהו אחר את היכולת לבנות כינורות באותה איכות. בשביל ללמוד ממנו איך עושים את זה, זו דוגמה שהביא פילוסוף של המדע, פולני, מיכאל פולני. בשביל ללמוד איך עושים את זה, צריך להיות שוליה בבית המלאכה של סטרדיווריוס, לעקוב אחריו, לנסות להרגיש איך הוא מטפל בעניין, איך הוא בודק את העץ, איך הוא קובע את האובי, איך הוא מטפל בבעיות, איך הוא מותח את המיתרים. זה לא משהו שיש סט סגור של כללים שאפשר להעביר אותו בצורה פשוטה ממורה לתלמיד, אלא זה יותר סוג של אומנות. ואתה צריך לפתח אינטואיציה, איך נכון לפעול ואיך לא נכון לפעול, ואחרי שפיתחת את האינטואיציה הזאת, היא יכולה לשמש אותך גם במקומות שבהם אתה לא נתקלת כשליווית את המורה שלך. כי האינטואיציה הזאת כמו מערכת נוירונית. את האינטואיציה הזאת אחרי שהיא נבנית, היא יודעת לפעול נכון בהרבה הקשרים אחרים. אבל זה נבנה באיזשהו אופן דרך העיסוק בתחום. זאת לא למידה פורמלית שאני כותב לך על הלוח, אתה מסכם, משנן, חוזר, מבין, ואז אתה יודע. זה לא עובד כך. אתה מתנסה ואתה טועה ומקבל פידבק ועוקב קצת אחרי מה שהמורה שלך עושה, ומתוך זה אתה יכול קצת להבין איך העסק הזה עובד. זה מה שנקרא בהקשר של פסיקת הלכה או של לימוד תורה, זה לימוד מול שימוש, שימוש תלמידי חכמים, או הלימוד במובן המזרחי, כן, של מזרח אסיה. שם זה יותר שימוש מאשר לימוד. כן, התלמיד מלווה את המורה שלו, ומסתכל איך הוא עושה דברים. אין שם שיעורים פרונטליים שבהם לומדים את החומר. אתה מתנסה, מקבל פידבקים, עוקב אחרי המורה שלך, ולאט לאט אתה קולט איך העסק הזה עובד. זה מה שנקרא בהקשר של פסיקת הלכה שימוש. כשאתה מתלווה לפוסק מובהק, ואתה רואה איך הוא מטפל בשאלות, אתה לומד, מקבל איזשהו חוש, איזושהי אינטואיציה בריאה, איך לגשת לשאלות כאלה, איך לטפל בשיקולים השונים, איך לשקלל אותם ולמשקל אותם, ואז אתה יכול לקנות ממנו את האופן שבו פוסקים הלכה. אבל את זה אתה יכול לעשות אחרי שאתה יודע את החומר. את החומר אתה לומד כי אתה לומד, אתה יודע את החומר, אתה נבחנת בבחינות לרבנות או לדיינות או לא יודע למה, על חומר מסוים שנתנו לך, ואת החומר אתה יודע. זה שאתה יודע את החומר זה לא אומר שאתה יודע לפסוק. רוב האנשים שגומרים את הבחינות של הרבנות, לא הייתי נותן להם לפסוק בענייני, לא יודע מה, בענייני מסטיק בזוקה. כי היכולת לפסוק היא הרבה מעבר לידיעת החומר. יש שם איזה חוש שישי כזה, שאומר לך מתי נכון לעשות מה, ואיך למשקל דברים, וזה לא משהו שאפשר לקנות אותו בשיעורים ולמידה פשוטה מספרים. אתה לומד מספרים, אז זה נכנס לך, אבל לא באופן ישיר. זה לא החומר שכתוב בספרים, אלא זה הגישה, זה צורת הניתוח, זה מה שוללים ומה מקבלים. איכשהו אתה מקבל, עושים שימוש גם על ספרים, לא רק על אנשים חיים. בעיקר אגב שוטים. זאת אומרת, מי שקורא שוטים, זה יש בזה מימד של שימוש, ולא רק של לימוד. ללמוד שולחן ערוך זה לא כל כך שימוש, זה לימוד של החומר, אוקיי? עכשיו, זה מה שקראתי חוכמה סינתטית, וחוכמה סינתטית קשה להעביר. לכן סטרדיבריוס, כשהיה צריך להעביר לשוליה שלו, איך בונים כינור מעולה, לא כל כך הצליח לעשות את זה. כי קשה להעביר דבר כזה, אתה לא יכול לנסח כללים ברורים וחדים, ואז אתה יכול להיות רגוע שהשני קלט את מה שהעברת לו. ואז מה שקורה כתוצאה מזה, זה שברגע שמורה מעביר לתלמיד, ותלמיד מעביר לתלמיד שלו וכן הלאה, נוצר בעצם איזשהו סוג של טלפון שבור. ואז הפער בינך לבין היכולת או המיומנות או האומנות המקורית, הולך וגדל ככל שאתה מתרחק מהמקור. ולכן היכולת הסינתטית, שקשה להעביר אותה as is מרב לתלמיד, הולכת ופוחתת. וירידת הדורות בניתוח הלוגי, באנליזות שאנחנו עושים, כל אחד רואה שאנחנו עושים דברים הרבה יותר מורכבים, מדהימים, מתוחכמים מהראשונים. אין ספק בזה בכלל. אבל זה לא אומר שאנחנו צודקים. כן, בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם, בפסיקת הלכה אל תהיה חכם, תהיה צודק. זאת אומרת, דיברתי, הבאתי לזה דוגמה של דיבור, שימוש בשפה. כאשר בן אדם למד את זה אינטואיטיבית, הוא משתמש בזה יותר נכון כשהוא למד את זה דרך כללים באולפן. כי יש לו איזשהו חוש ריח מסוים, ולכן מי שיש לו את חוש הריח הזה מדבר יותר טוב משהו מי שמיישם את זה בצורה מכנית, את הכללים שאותם הוא למד. ולכן בפסיקת הלכה לא מספיק לדעת את הכללים, אתה צריך את החוש. ולכן אם הראשונים דיברו את השפה בצורה יותר טבעית, וניסו להעביר את זה אלינו, אבל לא כל כך הצליחו, כי דיבור בשפה זה אומנות ולא ידע מתמטי, אז אין פלא שבעצם הם כנראה יותר, כיוון שהם יותר קרובים למקור, הם כנראה צודקים בסיכוי יותר גבוה מאשר אנחנו, אם אומרים פסיקת הלכה, אם אומרים הלכה כלשהי. בלי קשר לזה שהיכולת האינטלקטואלית, האנליטית שלנו, יכולה להיות הרבה יותר גבוהה משלהם. עוד פעם, יש כאלה ויש כאלה גם אז וגם פה, אבל בגדול, נראה לי באופן מאוד ברור, שאין שום סיכוי שהראשונים ידעו לעשות איזו מערכה מורכבת כמו רב חיים או רבי עקיבא איגר, אין סיכוי. זה דבר סופר מורכב, והדורות האחרונים עושים את זה בצורות יותר ויותר טובות ויותר ויותר מתוחכמות. והראשונים לא יכלו לעשות את זה, אבל גם לא היו צריכים לעשות את זה. הם לא היו צריכים לעשות את זה כי הייתה להם איזושהי אינטואיציה שאמרה להם מה התשובה הנכונה. דווקא בגלל שאיבדנו את האינטואיציה, פיתחנו במקום זה את היכולת האנליטית, אנחנו משתמשים בלוגיקה ובניתוח כתחליף. כי אנחנו לא יודעים מה התשובה הנכונה, אז אנחנו בונים איזושהי מערכה עם נפקמינות ותקדימים וניתוח מאוד מאוד מורכב, כדי בסופו של דבר להגיע לתשובה הנכונה, כמו שבונים כללים דקדוקיים כדי ללמד מישהו לדבר, כשאותו אחד לא ינק את השפה מחלב אמו. הוא לא קיבל את האינטואיציה של איך עובדת השפה הזאת. אז אין ברירה, אתה צריך להגדיר סט של כללים וללמד אותו באמצעות הכללים. אז גם ההלכה היא כך. טוב, על זה הרחתי, אני לא אחזור לכל זה שוב. אז הטענה שלי זה שירידת הדורות היא ירידה בתחום הסינתטי ועלייה בתחום האנליטי שבא לפצות על הירידה בתחום הסינתטי. עכשיו, כתוצאה מזה בעצם קורים שני דברים. א', קורה תהליך של קודיפיקציה מתמשכת. הקודקס הראשון ובעצם היחיד שנכתב בתולדות ההלכה זה הרמב״ם, מאה ה-12. לא לפניו ולא אחריו היה קודקס מלא של ההלכה. ערוך השולחן עם ערוך השולחן העתיד, מתקרב לזה, אבל הוא הסתמך על הרמב״ם, וזה גם לא בנו בדיוק בצורה של קודקס. וזה תופעה מאוחרת, המשנה והגמרא וכולי לא בנויים בצורה כזאת. אז א', נוצרים קודקסים, ולמה הם נוצרים? בדיוק כמו שנוצרים ספרי כללים לעזור לאנשים שלא יודעים לדבר את השפה. אז אותו דבר, מייצרים קודקסים כדי לקבע קביעות שכבר נקבעו, וכדי לעזור לדורות הבאים שקצת מגששים באפלה, איך בכל זאת לקבל החלטות הלכתיות נכונות. אז לכן קובעים קודקסים מחייבים, או מתייחסים לזה כקודקסים מחייבים, והפן השני, הצד השני של אותה מטבע, זה שנוצרות נורמות של סמכות, שכל תקופת התנאים, המוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, נחתמת התקופה, ומשם והלאה אסור לחלוק על חכמי הדורות שלפני החתימה. מה פשר העניין הזה? למה לא? הטענה היא שאני יותר חכם מהם, אבל פחות צודק. ברגע שאני רואה שהמרחק שלי מהמקור כבר משמעותית שונה מהמרחק של הראשונים מהמקור, אז אני אומר, כנראה שאם הראשונים אמרו משהו, הם כנראה צודקים. ולכן אין טעם לחלוק עליהם, למרות שאני יודע לעשות אנליזות נהדרות. וזאת, אני חושב, הסיבה לזה שהתקבלה איכשהו בהלכה מנורמה כזאת שאמרתי, היא לא מחייבת בעיניי, אבל התקבל ככה אצל אנשים איזשהו עיקרון שלא, האחרונים לא חולקים על ראשונים. ראשונים לא על גאונים, גאונים לא על המוראים, המוראים לא על תנאים, חתימה של תקופות. החתימה הזאת נובעת מאיזושהי תחושה ברטרוספקטיבה, כן, איזושהי הסתכלות אחורה, זה כמובן קורה לא באותו רגע, זה קורה אחרי שחולפות כמה שנים, ואז מסתכלים אחורה ואומרים, וואלה, החבר'ה מהדורות ההם, הם כבר קרובים מדי, אני לא ממש מבין איך הראש שלהם עובד. אז לכן אין טעם לחלוק עליהם, כי זה פשוט עובד אחרת. הם מדברים את השפה באופן טבעי, ואני לא מצליח לשחזר את זה עם הכלים האנליטיים שפיתחתי. ולכן אני כבר לא חולק עליהם, כי אני מניח שהם כנראה צודקים. לא בטוח, אבל אם צריך להחליט על איזשהו כלל אצבע, אם יש לי מחלוקת עם הרשב"א מי צודק, כנראה שהרשב"א צודק, ולא אני. למרות שהיכולת האנליטית שלי יכולה להיות יותר גבוהה משלו. אז לכן אני חושב, זאת הסיבה שבגללה תחמו את התקופות, והתקבל איכשהו מקובל שלא חולקים על חכמי תקופה קודמת. עכשיו אני רוצה להמשיך הלאה, עד כאן פחות או יותר זה בעצם מה שעשינו. השאלה המעניינת היא באמת, למה החיבורים הראשונים בהיסטוריה של ההלכה, למה הם לא בנויים בצורה של קודקס? למשל, תחשבו על המשנה, או עוד יותר מזה על התלמוד. אוקיי? משנה או תלמוד הם טקסטים מאוד מאוד פרועים, אסוציאטיביים, גמישים, עמומים, אין שורות תחתונות, מין איזה, מין סוג של מסע ומתן, ראיות לפה, ראיות לשם, תמיד יש כמה דעות, כמעט אף פעם אין הכרעה בין הדעות, כמעט בשום סוגיה אין הכרעה, הגמרא לא עושה הכרעה. ראשונים, פוסקים, אחרי זה צריכים להכריע, אבל הגמרא לא עושה הכרעה, זה מין איזה טקסט פתוח כזה, גמיש, עמום, אמורפי, מה פשר העניין הזה? למה כתבו אותו ככה? לא יכלו לכתוב איזה מין קיצור שולחן ערוך כזה, זאת אומרת, עם שורות תחתונות, להכריע, לתת לי את המבנה השלם ולעזור לי לקבע את הדברים בצורה הגיונית. למה לייצר טקסטים שהם קנוניים, במובן של המעמד שלהם, זאת אומרת, אסור לחלוק עליהם, אבל הם לא אומרים כלום. אם הם לא אומרים כלום, אז כמעט מה שאתה רוצה אתה יכול להגיד בלי לחלוק על הטקסטים האלה. אם תתעלמו רגע מהראשונים, תתייחסו רק לגמרא, כמעט כל מה שאני רוצה אני יכול לפסוק, ואני יכול להראות לכם שזה לא חולק על הגמרא. או אני אעשה מזה מחלוקת סוגיות, או אני אפרש, אעשה הוקים את החופש הפרשני הוא כל כך רחב, והגמרא כל כך אמורפית ולא מסקנית, כן? לא נשארת עם שורה תחתונה, שבעצם לא לגמרי ברור שאתה מצד אחד קובע קאנון, משהו קאנוני, חיבור קאנוני שעליו לא חולקים, הוא המסגרת לדיון, מצד שני, החיבור הזה לא קובע שום דבר. תחליט, אתה רוצה לקבע או לא רוצה לקבע? מה פשר העניין הזה? למה החיבורים האלה בנויים בצורה כזאת? אני אביא אולי דוגמה לעניין, כתבתי על זה פעם גם איזה מאמר בלימודי יסוד שם, בדף של לימודי יסוד, כבר לפני הרבה שנים זה היה, כשהייתי דוקטורנט, נדמה לי, כתבתי את זה. זה היה לפרשת כי תצא. ללמדכם שהדף הזה כבר קיים מספר נכבד של עשרות שנים, הדף של לימודי יסוד לשבתות. עוד יוצא, אני לא יודע, אני לא ראיתי אותו כבר הרבה זמן. בכל אופן, אז דיברתי שם על נתינת גט, פרשת כי תצא. ועמדתי שם על תופעה מאוד תמוהה בהקשר של נתינת גט. הגמרא, בגיטין בעיקר, מקדישה לזה עשרות רבות של סוגיות, עם עשרות רבות של מקרים, של מה זאת נתינת גט כשרה, מה זאת נתינת גט לא כשרה. נתן לגט בחצרה בחצרו והקנה לו את החצר. גט בידה ומשיכה בידו, כתב לה על טס של זהב. כל מיני מקרים שונים ומטורפים ופתולוגיים, גט של איסורי הנאה, כתבו על איסורי הנאה. מלא 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 מקרים, עשרות רבות של מקרים מופיעים רק בגמרא. שלא נדבר עוד על כל המקרים שהראשונים והפוסקים מביאים. עשרות רבות. ואז האחרונים, הראשונים ועוד יותר האחרונים, מנסים לחלץ מתוך זה מה העיקרון המחייב. כן? איך, בוא ננסה להגדיר מה זאת נתינת גט כשרה. יש למשל, הקהילות יעקב מקדיש לזה כמעט שני סימנים מאוד ארוכים ומפורטים, והוא בעצם לוקח את הדוגמאות של הגמרא ומנסה לחלץ מתוכן איזושהי הגדרה ברורה מה זאת נתינת גט, שהיא תעמוד במבחן של כל הדוגמאות שהגמרא מביאה. לפה ולשם, הדוגמאות של נתינה כשרה והדוגמאות של נתינה לא כשרה. אוקיי? התיאוריה ההלכתית שאותה אני מפתח, בעצם אמורה לעמוד בדוגמאות שהגמרא מביאה, ואז אני יכול להיות רגוע שזו תיאוריה נכונה. קצת כמו תיאוריה מדעית. כן? תיאוריה מדעית זה בעצם הסבר תיאורטי, שכל המקרים או הניסויים שנעשה, או המקרים שבהם אנחנו צופים, אמורים להתאים או להיות מוסברים, בעזרת התיאוריה הזאת. המקרים הם דוגמאות שאני משתמש בהן כדי לבנות את התיאוריה, ואחרי זה אני בודק את התיאוריה על הדוגמאות. אז גם בלימוד העיון ההלכתי זה ככה, אני בונה איזושהי תיאוריה, מנסה להגדיר מה זאת נתינת גט, ואיך אני בונה את התיאוריה מתוך הדוגמאות, ואני מנסה לשכלל את התיאוריה ולהגדיר אותה יותר טוב, לבחון אותה על פי הדוגמאות בגמרא. אני רוצה לראות שמהתיאוריה הזאת באמת יוצא שכל הדוגמאות שהגמרא אמרה שהן נתינה כשרה הן אכן יוצאות כשרות, והדוגמאות שהגמרא אמרה שהן נתינה לא כשרה הן יוצאות לא כשרות. זה המבחן שלי לתיאוריה ההלכתית או הלמדנית שעומדת בבסיס הפסיקות של הגמרא. אבל זאת עבודה שעושים קצת ראשונים ועוד הרבה יותר אחרונים. הגמרא כמעט לא עושה עבודה כזאת. ואם תסתכלו בקהילות יעקב, הוא מסתבך עם זה בצורה מטורפת, עם המון 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 דוגמאות, ושום הגדרה לא מסתדרת לו. בסוף הוא מגיע להגדרה שמספר הפרמטרים שלה הוא פחות או יותר כמספר הדוגמאות. זאת כל פעם שיש דוגמה שלא מסתדרת, הוא הוסיף פרמטר להגדרה. מה שנקרא אד הוק בפילוסופיה של המדע. אז הוא הוסיף עוד פרמטרים אד הוק, עד שההגדרה נהיית כל כך מסובכת שלא ברור בשביל מה זה טוב. את ההגדרה היא מסובכת פחות או יותר כמו אוסף המקרים. אז בשביל מה כל הסיפור הזה? ברגע שההגדרה היא לא מפשטת את העניין, התיאוריה לא מפשטת את העניין, אז מה הרווחת מכל התיאוריה הזו? יש פה משהו מאוד מאוד בעייתי, כן? זה מתחיל בקצות כבר החיבור הזה, כן? הקצות מנסה לבחון האם נתינת גט זה העברה פיזית של שטר הגט מהיד של הבעל ליד של האישה? אז הוא אומר, רואים שלא, כי אפשר לשים את הגט בחצר שלי ולהקנות לה את החצר. אז זה לא העברה פיזית. טוב, אז אולי זה הקנאה. קנאה קניינית, ממונית, אני מקנה לה את הגט. מעביר את הגט מבעלותי לבעלותה. גם זה לא יכול להיות. היא כתוב, תבוא על איסורי הנאה, כשר. ולפי הראש, לפחות לפי הראשונים שאין בעלות על איסורי הנאה, אז ההקנאה של הגט לא יכולה לחשב מסירה כשרה, כי אין פה הקנאה. אז זה לא הקנאה וגם לא מסירה פיזית, אז מה זה כן? אז מתחילים לבנות תיאוריות יותר מסוימת, אולי זה או הקנאה או מסירה פיזית, או מסירה פיזית ובלבד שתהיה הקנאה, או הקנאה, אלא אם כן יש מסירה פיזית, או, ותיאוריות שהולכות ומתפתחות, וכל מקרה שאתה מביא, אם זה לא מסתדר, אתה מוסיף עוד איזה אפיציקל אחד, כן? אפיציקלים ודיפרנטים, מוסיפים כל הזמן לתיאוריה עוד לטס ועוד לטס, עד שהתיאוריה נורא נורא מסתבכת. הקהילות יעקב, אני חושב, הוא דוגמה נהדרת לזה. אז מה בעצם פשר כל התהליך הזה? מה בעצם הרעיון לגבי המבנה הזה? אני אביא לכם אולי דוגמה אחרת. היה פעם איזה, הייתה סדרה בספרייה הלאומית שעסקה בחשיבה התלמודית. וזה נערך בספרייה הלאומית, וכל פעם הזמינו כמה אנשים לפאנל, וצופים וכו', ויש את זה באתר של הספרייה הלאומית. אז באחד הפאנלים אני השתתפתי, עם עוד שניים, עוד שלושה בעצם, ושמה, כשהכנו את הפאנל, אז אני הצעתי ללמוד את הסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר. באמת זה מה שעשינו שמה. עכשיו, הסוגיה שם מתחילה בצורה ממש מרתקת. הגמרא שמה אומרת, רבא בר בר חנה פוגש מישהו, הוא אומר לו, חבל שלא היית באורתא בבית המדרש, אתמול בערב בבית המדרש, היו מילי מעלייתא. היו דברים נהדרים שנאמרו בבית המדרש. ואז הוא שואל אותו, מה, אז בוא תספר לי, מה היה שם? אז הוא אומר לו, לכי תשמש לי. קודם תשמש אותי. אפרופו, דיברנו על שימוש. קודם תשמש אותי. טוב, אז הוא שימש אותו, ואז הוא אמר לו, מה ששאלו שם זה הדר בחצר חברו שלא מדעתו, האם צריך לעלות לו שכר או לא צריך לעלות לו שכר. כן, מי שנכנס לחצר של חברו, לבית של חברו, וגר שם בלי רשות. השאלה אם הוא צריך לשלם אחרי זה או לא צריך לשלם אחרי זה. הגמרא כשהיא נכנסת לעניין, היא מתחילה לדון ומתרגמת את זה, זה מקרה, נכון? דרכה של הגמרא שהיא עוסקת במקרים. אבל הגמרא שם מתרגמת את זה לעיקרון תיאורטי, להמשגה תיאורטית. והגמרא שם מנסחת מחדש את השאלה, והיא אומרת, זה נהנה וזה לא חסר. עכשיו, זה כבר כלל, זה לא מקרה. המקרה הזה, זה דר בחצר חברו שלא מדעתו. השאלה ההלכתית, אם צריך לעלות לו שכר או לא. מתרגמים את המקרה הספציפי הזה לעיקרון למדני, עיקרון תיאורטי, ועכשיו מתחיל להתנהל דיון על העיקרון התיאורטי. והעיקרון התיאורטי הזה הוא השאלה הבאה. בזה נהנה וזה לא, נגיד חצר שלא קיים על האגרה, חצר שלא עומדת להשכרה. אבל הבן אדם אין לו בית אחר, הוא צריך מגורים. אז כשהוא נכנס לחצר, הוא הרוויח משהו, כי לא היה לו מגורים, והוא הרוויח פה מגורים. אבל בעל החצר לא הפסיד. כיוון שהוא במקום אחר לא עמד להזכיר את החצר, אז זה שתפסתי לו את החצר לא גרם לו שום הפסד. אומרת הגמרא, השאלה שבעצם עומדת מאחורי המקרה, זאת השאלה התיאורטית הזאת. כשזה נהנה וזה לא חסר, האם חייב או פטור? תרגום, כאשר אני נכנס לדור בחצר חברו שכן עומדת להשכרה, סתם, שסוחרים בית, אז ודאי אני צריך לשלם, נכון? מה שהגמרא שואלת זה למה צריך לשלם במקרה הרגיל. האם צריך לשלם כי הוא הפסיד, או צריך לשלם כי אני הרווחתי, נהניתי? במקרה שגם הוא הפסיד וגם אני נהניתי, אז לא ברור מה העילה של התשלום. ההנאה שלי או ההפסד שלו. או במילים אחרות, האם זה פיצוי על זה שהוא הפסיד את החצר שלו, או זאת תמורה להנאה של המגורים שאני קיבלתי. אוקיי? ואז הנפחמינה היא מה קורה בזה נהנה וזה לא חסר. כי זה נהנה וזה לא חסר, הנאה יש, אבל חיסרון או הפסד אין. אז אם העילה לתשלום זה ההפסד, אז אתה פטור, בזה נהנה וזה לא חסר. אם העילה לתשלום זה ההנאה, אז אתה חייב, כי הנאה יש פה, מה אכפת לי שאין הפסד? בראשונים, מחלוקת תוספות וריף שם במקום, זה עולה מקרה הפוך, זה לא נהנה וזה חסר. אותו דבר, נפקא מינה הפוכה. אולי זה נפקא מינה, מחלוקת תוספות וריף. אז אני חוזר רגע למהלך של הסוגיה, למסגרת של הסוגיה. אז ממה הוא התפעל כל כך? למה הסוגיה הזאת היא מילי מעלייתה, וואלה, הפסדת, למה לא היית בבית המדרש? איזה דברים נהדרים היו פה. בסדר, הכל מערכה של אחרונים סוג ג'. בסדר, השאלה אם זה תלוי בענאה, תלוי בחיסרון, הנפקמינה היא כשיש ענאה ואין חיסרון, או כשיש חיסרון ואין ענאה. כל ילד בישיבה קטנה היה מנסח לכם את זה מיד, ואפילו מרחיב את זה עוד יותר, ומדייק, ומגדיר, ומרכיב את הסוגיה וכו'. בגמרא עוצרים כאן. יש עוד קצת סייגים, כן, שחורית הדעשייתה וכו', שהיא היוקת שער. אבל המבנה הזה של חקירה למדנית, המשגה תיאורטית, חקירה למדנית, ונפקמינה, כל כך הלהיב את האמוראים, למה? כי בזמנם זה לא היה. זה לא היה. אנחנו היום ליבנו גס בזה, כי היום ככה אנחנו לומדים כל סוגיה. אבל בגמרא עצמה עוסקים במקרים, לא בעקרונות למדניים. עוסקים במקרים, מקרה כזה, חייב, פטור, אסור, מותר, תמה, טהור, במקרים. דנים פה, מקשים משם. אין את ההמשגות התיאורטיות. ההמשגות התיאורטיות נעשות על ידי הפרשנים, הראשונים והאחרונים. ופעם אחת כשיש בגמרא המשגה תיאורטית, יש התלהבות עצומה. איזה הפסד, הפסדת, לא היית אתמול בבית המדרש. המשגה תיאורטית באמת בנאלית, בסיסית ביותר. אוקיי? אז הטענה היא שכיוון שהגמרא באמת לא הייתה רגילה לעשות דבר כזה, ברגע שהיא פגשה איזשהו שמץ של רב חיים כזה, כולם רקדו שם מרוב התלהבות. עכשיו זה מחדד יותר את השאלה, למה? למה הגמרא בנויה כך? למה הגמרא במקום לתת לי 100 מקרים של גט כשר וגט לא כשר, לא נתנה לי את ההגדרה? תני לי את ההגדרה המדויקת, במקום לתת לי את המקרים ולאלץ אותי לעשות את החשבון הלמדני, לחלץ מכל זה הגדרות ולהתווכח, אלה יגדירו כך ואלה יגדירו אחרת, תן את ההגדרה וזה הכל, למה אתה מבלבל את המוח? נגיד לכם יותר מזה, אולי הזכרתי את זה באחת הפעמים הקודמות, אני לא זוכר. הגמרא בבא קמא, המשנה הראשונה, דיברנו על כללים, מתישהו, אני כבר לא זוכר. הגמרא בבבא קמא בתחילת במשנה הראשונה אומרת ארבעה אבות נזיקים, השור, הבור, המבא והעבר. ואז היא מתחילה לעשות לא הרי השור כי הרי הבור, לא הרי זה כי הרי זה, עושים צריכותות, מה מאפיין כל אחד מהם, מה מייחד כל אחד מהם, מה ההבדלים ביניהם וכו', עושים צריכותות. ואז המשנה מסיימת, הצד השווה שבהם, שהם ממונך, ממונך זה גרסת עריף, ושמירתן עליך, וכשיזיק חווה מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אוקיי? זאת היא נותנת לי את הכלל, אחרי שיש ארבעה מקרים, יש אבות נזיקים, מסבירים לי מה מאפיין כל אחד מהם, ואז סוף סוף נותנים לי גם את הכלל, במקום לקחת את הדוגמאות, להשאיר עם הדוגמאות ושאני אחלץ מהן את הכלל, המשנה עצמה עושה את העבודה, היא מחלצת את הכלל. צד השווה שבהם, שממונך, ושמירתן עליך, וכשיזיק חווה מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. זה סיכום כל הלכות נזיקים. אם יש ממון שהוא שלך, ושמירתו עליך, לא מסרת לשומר, לא נגזר, לא משהו כזה. אז אם הוא מזיק, אתה צריך לשלם, אתה שומע נזק במיטב הארץ. זה הסיכום של כל הסיפור. מגיעים לגמרא בדף וב. והגמרא שם פותחת בשאלה, שכשחושבים על זה ככה לא מתוך הרגילות, אנחנו מדי רגילים לזה, זה יכול להפיל אותנו לרצפה. הגמרא שואלת, הצד השווה לעיתוי אימאי. דף עמוד א', אז היא מביאה ארבע דוגמאות, מה הצד השווה בא לרבות. ואני מדבר על השאלה, לא על התשובות. זאת אומרת, הצד השווה לעיתויי מים. איזה מין שאלה מטופשת. עד שפעם אחת המשנה כבר נתנה לך את הכלל, ולא הסתפקה רק בלתת לך ארבע דוגמאות, אתה שואל מי צריך את הכלל? להפך, תשאל מי צריך את הדוגמאות. הרי הכלל כבר ניתן, מה אכפת לי מהדוגמאות? הדוגמאות רק משמשות אותי לבניית הכלל. אבל אם אתה נותן לי את הכלל, בשביל מה הדוגמאות? אבל הגמרא לא, הגמרא שואלת, הצד השווה לי, איתו ימי. יותר מזה, למה באמת הגמרא נותנת תמיד, כמו בנתינת גט, אני חוזר לנתינת גט, למה תמיד היא נותנת דוגמאות, ולא נותנת את הכללים? משאירה למפרשים, לחלץ את הכללים. והתשובה היא, שלגמרא אין אמון בכללים. כללים זה לחלשים. כן, מי שלומד באולפן את השפה, צריך להשתמש בכללים. אבל כולנו יודעים איך הוא יודע לדבר אחרי זה. למה? כי הכללים הם קירוב. הדבר האמיתי זה משהו שאי אפשר להמשיג אותו ולהכניס אותו לתוך סט קשיח של כללים. עכשיו הוא השפה. מישהו יכול באמת ללמד מישהו אחר לדבר על ידי סט של כללים וזהו? אין סיכוי שבעולם. סט של הכללים נותן לך איזושהי מסגרת, אבל אחרי זה אתה צריך לדבר עם אנשים, לשמוע איך מיישמים את זה, איפה נכון, איפה לא נכון, וכל כלל כמובן יש יוצאים מן הכלל וחריגים. אתה לא יכול ללמוד את זה מהכללים. יש משהו חי. אתה לא יכול ללמוד אותו מהכללים. גם ההלכה זה ככה. וגם הגמרא, זה מה שהגמרא עושה. לכן הגמרא לא כתובה בצורה של שולחן ערוך. הגמרא לא כתובה בצורה של שולחן ערוך. אגב, גם השולחן ערוך, אמנם הוא מביא הלכות חתוכות ולא מסע ומתן, אבל הוא מביא את ההלכות האלה על מקרים. הוא לא כותב שם כללים, כמעט ולא. המקרים, מקרה כזה זה אסור, זה מותר, זה, הוא לא כותב את הכללים. תן את סט הכללים, מה, למה לא? גם, זה גם השולחן ערוך לא עושה, וגם לא הרמב"ם. אבל בגמרא, אפילו את השורות התחתונות לא מביאים, מביאים מסע ומתן. מביאים דוגמאות. ואת ההכללות משאירים לנו לעשות. למה? כי הגמרא מבינה שאם אתה תשתמש בכללים, אתה לא מעביר טוב את העניין. אתה יוצר תלמידי אולפן. הם לא ידברו טוב את השפה. הם לא יבינו טוב. הכללים זה קירוב, הכללים לא תופס את הדבר עצמו. הכללים זה לחלשים, כמו שאמרתי קודם. מי שלא יודע לדבר, אתם מלמדים אותו דרך כללים. לכן, הגמרא בבבא קמא בדף ו' שואלת, זה הצד השווה לעיתוי אימי. כי כשאתה מביא לי את הכלל, הבאת לי כבר את הדוגמאות. זה דרכה של הגמרא והמשנה בכל מקום, להסתפק בדוגמאות. הכללים זה תפקידנו כפרשנים. הגמרא והמשנה מביאות את הדוגמאות. אז פה פתאום אתה מביא לי גם את הכלל. שואלת הגמרא, מי צריך את הכלל? יש כבר דוגמאות. הדוגמאות זה יותר חזק מהכללים. יש ויכוח גדול בעולם המשפטי, זה לא ויכוח, אלא גישות שונות בעולם המשפטי, יש מערכות משפט שנקראות קזואיסטיות, שבנויות על קייזים, על מקרים. יש מערכות שבנויות על כללים, מערכות פוזיטיביסטיות. בדרך כלל הדוגמאות המובהקות זה הבונדסלוקן, החוק הגרמני, שהוא כמובן אפשר לשער, הוא כמובן... הוא כמובן סט של כללים מתמטיים, תיאורטית כמובן זה לא באמת ככה, והחוק הבריטי, ה-common law, שזה בנוי על קייזים, בנוי על מקרים. מה ההבדל? אני חושב שזה המתח בין שתי המערכות האלה, הוא המתח שתיארתי בגמרא. מצד אחד הכללים נותנים לך שיטות יותר פשוטות, אפשר בחוכמה האנליטית, אפשר להעביר אותם הלאה, יש ודאות במשפט, אתה יכול לשלוט על מה שהשופט יחליט בכל מקרה. יש כללים סגורים, השופט בסך הכל צריך ליישם את הכללים. אוקיי? במערכת של דוגמאות, איך תדע, איך נעשה אנלוגיות למקרה שבא לפנינו, אם זה כן דומה, זה לא דומה, כל אחד יעשה אנלוגיה אחרת. אבל מצד שני, השימוש בכללים הוא אף פעם לא יוצא מדויק. ולכן אם אתה תמנה רובוט להיות פוסק הלכה או להיות שופט, אתה תקבל תוצאות גרועות. לא מדבר על רשת נוירונים, אלא רובוט שבנוי בצורה קלאסית, תוכנה קלאסית, כן, לא, רשת נוירונים זה משהו קצת שונה. אז הטענה היא שמערכות כללים עובדות פחות טוב. אגב, זה בדיוק המשמעות של רשת נוירונים. למה בינה מלאכותית משתמשת ברשת נוירונים ולא בעץ בינארי כזה של איף זה אז תעשה ככה ואיף לא אז תעשה אחרת? כי אין דרך לתאר את זה בצורה של סט של כללים. תנסו ללמד מחשב לראות. לזהות אותיות, עם סט של כללים. אם יש לך שני קווים כאלה וקו קטן פה, אז זה היי. ועכשיו, אם הקו הוא כזה, אם הקווים האלה לא בדיוק נפגשים, אלא יש מרווח, העין האנושית מזהה ישר שזה היי. אבל איך תלמד את המחשב לזהות שהאות הזאת זה האות היי? אין שום סיכוי בעולם שתצליח. רק רשת נוירונים יכולה לעשות את זה. ולמה? כי רשת נוירונים זה חוכמה סינתטית ולא אנליטית. זה לא דרך לוגית שעובדת לפי כללים סגורים, אלא היא מלמדת את המערכת לראות כמו עין אנושית. בעצם מפתחת לה כביכול אינטואיציה, ולא עבודה עם כללים. זה עובד בצורה סינתטית ולא בצורה אנליטית. והגמרא, כשהיא בונה את עצמה בצורה כזאת, שהיא לא מתבססת על הכללים, אלא על הדוגמאות, אגב, מישהו מכם שלמד מחשבים, אז יודע איך מאמנים רשת נוירונים. איך בונים את הרשת נוירונים שהיא תעבוד נכון, נותנים לה דוגמאות. נגיד, אנחנו רוצים לזהות אנשים, רוצים לבנות רשת שיודעת לזהות אנשים, מה אנחנו עושים? נותנים להם רשימת אנשים, רשימת תמונות, ואז מתחילים לתת לרשת את התמונה, אם היא זיהתה אותה נכון, אז נותנים לה פידבק חיובי. זיהתה לא נכון, פידבק שלילי, היא מארגנת את עצמה מחדש, ומתחילים עוד פעם. וככל שייתן יותר דוגמאות, הרשת תגיע להישגים טובים יותר. ובכל מקרה זה יהיו הישגים טובים יותר, מאשר תוכנה קלאסית. של כללים. זה לא, עם הכללים לא תגיעו לשום מקום. זאת אומרת, משימות מורכבות לא ניתן לעשות באמצעות יישום של כללים. בניגוד לאשליה הרווחת בעולם ההלכתי, שיש כאלה שחושבים שאפשר להשתמש בסט של כללים כדי להכריע הלכה, אין סט כזה של כללים. אחרת, הלכה לא עובדת בצורה פוזיטיביסטית, אלא בצורה קזואיסטית. וזאת הסיבה שהגמרה בנתה את הסוגיות שלה כמסע ומתן, דוגמאות וזה, ולא כללים, ולא שורות תחתונות ולא כלום. היא מנסה ללמד אותי את צורת החשיבה, ולא את השורות התחתונות. יש לה יותר אמון בלייצר אנשים עם צורת חשיבה נכונה, מאשר בללמד אותם את החומר. זה בדיוק הטעות של כל מיני מבחני רבנות למיניהם שבוחנים אותך על החומר. ולא מנסים לראות איך אתה חושב על שאלה חדשה. איך אתה בונה תשובה. בדרך כלל, אני לא יודע, עוד פעם, לא מתמצא מה קורה בדיוק היום, אבל בדרך כלל זה ככה. וזה לא, זה לבנות פוסק לא טוב. כי לדעת את החומר זה החלק הפחות קריטי בפסיקת הלכה. היום פה הכל כתוב, אתה יכול להגיע למה שאתה רוצה כמעט. צורת החשיבה וצורת הניתוח וההתייחסות הרבה יותר משמעותיות מאשר ידיעת החומר. ודווקא על זה פחות בוחנים, את זה פחות בודקים. יותר קשה לבחון את זה כמובן. ובכל אופן, אז הסיבה לזה שהגמרה בנויה בצורה כל כך אמורפית ולא מוגדרת ולא עם כללים, אני חושב בגלל שהגמרה מאמינה בקזואיזם ולא בפוזיטיביזם. ובמובן הזה, לדעתי, זה לא פרימיטיביות, כמו שזה נראה במבט ראשון. זה אולטרה מתוחכם. המערכות המשפטיות היום כבר מבינות שאי אפשר לעבוד בצורה פוזיטיביסטית. פוזיטיביזם היום זה עניין לדינוזאורים. אף אחד כבר לא מאמין בפוזיטיביזם היום. אפילו הגרמנים לא ממש. פוזיטיביזם בעצם ספג מכה מאוד קשה במשפטי נירנברג. במשפטי נירנברג, אנשים הגנו על עצמם בטענה, צייתתי לחוק. זה הכלל, הכלל אומר, יש חוק, אני עבדתי לפי החוק, וזה הכל, על מה אתה שופט אותי? והיה צריך להחליט שם שאתה יכול לשפוט אנשים שצייתו לחוק. זה פשוט אנטי-תפיסה פוזיטיביסטית. אתה שופט אנשים על זה שהם צייתו לחוק. התשובה היא כן, שופט משפטית על זה שהם צייתו לחוק. למה? כי הפוזיטיביזם לא עובד. פוזיטיביזם יוצר נאציזם. פוזיטיביזם אומר שאתה עובד לפי החוק. אתה לא מבין, אין לך ביקורת על מה אומר החוק, מה המשמעות, איך נכון ליישם אותו. זו תפיסה לא פוזיטיביסטית מובהקת. בכל אופן, זאת אני חושב הסיבה שהגמרה בנויה בצורה כל כך מוזרה, שנראית אולי לאנשים פרימיטיבית, בעיניי ממש לא. היא סופר מתוחכמת בעיניי. המטרה של הגמרא זה בעצם להכניס אותי לתוך המסע ומתן, ולא לתת לי שורות תחתונות. לאמן את הרשת הנוירונית שלי, ולא להכיל אותי בחומר ולייצר תוכנה קלאסית. יש הגמרא, כן, הגמרא בקידושין, זו הדוגמה שתמיד מתלווה לתחילת בבא קמא אצלי. הגמרא בקידושין מביאה שיש כלל כזה, שכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות, חוץ מי, נדמה לי שלושה חריגים. ואז הגמרא שואלת, והרי יש גם מקל, שלא נמנה בין החריגים, אז הגמרא אומרת, אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ. שזה, אני חושב שמי שאמר את המשפט הזה מת מצחוק. זאת אומרת, הגמרא בעצם אומרת ככה, אם היה כלל שכל מצוות עשה שזמן גרמה אנשים פטורות, הייתי אומר, בסדר, זאת ההכללה, אבל יש פה ושם חריגים גם, אני יכול להבין. אבל הגמרא אומרת, לא רק שהכלל כתוב באופן סתום, גם כשהכלל כתוב באופן הכי דווקני שאפשר, כל מצוות עשה של הזמן גם אנשים פטורות חוץ מאלף, בית וגימל. זה הכי דווקני שיכול להיות, נכון? עכשיו אתה שואל, והאיקה דלד? יש עוד דוגמה. לא, אל תעשה עניין, זה יש עוד דוגמה, אז מה אתה עושה עניין לכל דבר? זה מה שהגמרא בעצם עונה. אז יש ד' גם, מה יש? אני מניתי שלושה ויש ארבעה. מה היא אומרת פה? זה איזושהי אמירה שאומרת, היא באה לזלזל בכללים, ככה אני קורא את האמירה הזאת. האמירה הזאת בעצם אומרת, אני מזלזל בכללים. קבעתי כללים, ואני מקפיד לזלזל בהם יחד, יחד עם זה שקבעתי אותם. כי צריך להבין שאסור לקחת את הכללים בצורה קשה מדי. זה בעצם מה שהגמרא אומרת. אגב, יש טיעון מאוד מעניין של ויטגנשטיין. טוב, אולי נשאיר את זה לאחרי הפסקה. נעשה כמה דקות הפסקה, נגיד 5 דקות, תתרעננו, ונחזור אחרי זה, נמשיך אחרי זה. אוקיי. טוב. בואו תחזרו אלינו, תדליקו מצלמות. בסדר, חזרנו? אוקיי. אז רק רציתי להשלים את מה שהתחלתי קודם, בטיעון שאלה ויטגנשטיין, פילוסוף חשוב מאוד במחצית הראשונה של המאה ה-20. יש אומרים גדול הפילוסופים של המאה ה-20. והוא רצה בעצם לטעון, זה הטיעון של ויטגנשטיין המאוחר, שתי גרסאות בהגות של ויטגנשטיין, והוא מדבר עליו בחקירות, חיבור שלו שנקרא חקירות פילוסופיות, שם הוא מדבר על מה שנקרא following the rule, זאת אומרת, עקיבה אחרי כלל. הוא אומר, אנחנו בדרך כלל רגילים, בעיקר במתמטיקה, הוא עסק לא מעט במתמטיקה ובלוגיקה, ש... מתמטיקה עובדת עם איזה שהם כללים סגורים, להבדיל מתחומים אחרים. אבל זאת אשליה. כיוון שכאשר אנחנו מלמדים מישהו כלל, בעצם אנחנו תמיד משתמשים בדוגמאות כדי ללמד אותו את הכלל. לדוגמה, נגיד אני רוצה ללמד בן אדם ילד לספור. אני אומר לו 1, 2, 3, 4, עד 10, אז 11, 12, עד 20, 30, 100, 101, 102, 110, 120, 200, 500, 1000, 10,000 וכן הלאה, אוקיי? תמיד יש בסוף וכן הלאה. וכאשר אתה מלמד אותו לספור, אתה כמובן עושה את זה בעצם דרך דוגמאות, ואת השאר הוא אמור להבין באינדוקציה. אבל גם כאשר אנחנו מסמנים לו משהו בסימול כללי, נראה כמו כלל, אני לא יודע, סדרה של F של N שווה N בריבוע. סדרה 1, 4, 9, כן, 1, 2 בריבוע, 1 בריבוע, 2 בריבוע, 3 בריבוע, 4 בריבוע וכן הלאה. עוד פעם, אתם רואים? וכן הלאה. כשאני רוצה להסביר לו מה פירוש F של N שווה N בריבוע, ההסבר תמיד יעשה דרך דוגמאות. תציב את 1, תציב את 2, תציב את 3, וכן הלאה. תמשיך להציב את כל המספרים ככל שתמצא לנכון. והוא אומר שזה בעצם באופן מהותי כך. אנחנו אף פעם לא באמת יכולים לחשוב וללמד אך ורק דרך כללים. כי הכללים בעצמם עוברים דרך דוגמאות. וכך למשל, זאת עכשיו טענה נחמדה מאוד, ומתמטית היא כמובן טענה טריוויאלית, שאומרת, תחשבו על מבחנים פסיכומטריים שעשיתם. במבחן פסיכומטרי שעושים, אחד מסוגי השאלות הנפוצים זה השלמת סדרות. אתה עושה סדרה 1, 2, 3, 4, 5, 6, מה הבא? כולם יגידו, 7. נכון? עכשיו אני אומר לכם, 3, 5, 7, 3 נקודות. מה הבא?
9.
אפשר? אולי 11?
11, כן.
כן, ראשונים, בסדר.
אם זה ראשונים או איזוריים, נכון? זה דוגמה מפורסמת לסדרה שיכולה להתפצל בצורה פשוטה. אבל האמת, כשתחשבו על זה בצורה מתמטית ככה מנותקת ממה שאנחנו רגילים, אז אתם תראו שכל סדרת מספרים שתיתנו לי, מה שאתם רוצים, כל מבחן פסיכומטרי שתבחרו עלי אדמות, קחו סדרת מספרים, ותשאלו אותי מה המספר הבא, אני יכול לשים שם איזה מספר שאני רוצה ולהסביר לכם למה הוא המספר הנכון. למשל, אתם לוקחים את הסדרה 1, 2, 3, 4 ואני שואל אתכם מה הבא. אני רוצה לטעון שהבא הוא מינוס פאי בריבוע. זה הבא. בואו אני אסביר לכם, אני אראה לכם, אני אוכיח לכם. איך? אני פשוט אבנה איזושהי סדרה, פונקציה של n, שב-n שווה ל-1 שווה ל-1, ב-n שווה ל-2 שווה ל-2, n שווה ל-3 זה 3, n שווה ל-4 זה 4, ו-n שווה ל-5 זה מינוס פי בריבוע. בשביל לבנות דבר כזה אין שום בעיה. אתה צריך לבנות a פלוס bn פלוס cn בריבוע פלוס dn בשלישית פלוס en ברביעית, חמישה מקדמים, ולדאוג לזה שב-1 זה יהיה שווה ל-1, ב-2 שווה ל-2, ב-3 שווה ל-3, ב-4 שווה ל-4, וב-5 שווה למינוס פי בריבוע. זה 5 משוואות עם 5 נעלמים על המקדמים, וכל עוד אין שם איזושהי בעיה, כן, עם הדיסקרימיננט, עם הדטרמיננטה, אז יש פתרון. ואם יש תלות, אז יש אפילו אינסוף פתרונות. אוקיי? ואז מה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שאני תמיד יכול לבנות איזושהי פונקציה של n, שהיא תיתן לי את הסדרה 1, 2, 3, 4, מינוס פי בריבוע. וכנל כמובן לכל מספר שתרצו. ולכל סדרה מתחילה, אני יכול להמשיך אותה בכל אופן שתרצו, ותמיד אני אוכל להראות לכם שיש לזה היגיון מתמטי מוצק. אין שום בעיה. לכן בעצם במבחן פסיכומטרי, באופן עקרוני, המבחן הפסיכומטרי בכלל לא בודק אינטליגנציה. המבחן הפסיכומטרי בודק קונבנציונליות. הוא בודק שאתם חושבים באופן קונבנציונלי ולא חושבים מחוץ לקופסה. כי מי שחושב מחוץ לקופסה אי אפשר ללמד אותו. האוניברסיטה רוצה כאלה שהיא יכולה ללמד אותם. ולכן היא בוחרת כאלה שישלימו את הסדרה באופן שמצופה מאדם רגיל להשלים את הסדרה. אבל אם מישהו ישלים את הסדרה באופן אחר, הוא לא טועה. הוא לא יותר טיפש מהאחר. יש לו ראש שבנוי אחרת. אבל יש הצדקה גם להמשך שהוא מציע. רק כיוון שהראש לא בנוי אחרת, איך אני אלמד אותו? הרי הראש שלי בנוי ככה. איך אני יכול ללמד מישהו שהראש שלו בנוי אחרת? אני אלמד אותו לספור 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 100, 1000, עד 10,000. שאני אומר, טוב, והמשך תמשיך לבד. אני אומר, נו, מה המספר הבא? אומר לי, מינוס פי בריבוע. תגיד, אתה הקשבת לשיעורים, אני הסברתי לך מ-1 עד 10,000. אז אני ממשיך, 10,001, 10,002, 10,010, 10,100, 11,000, 12,000, 20,000, 100,000, עכשיו תמשיך הלאה, ואני מינוס פי בריבוע. מה זה מינוס פי בריבוע? ואז הוא נותן לי את הפונקציה, בסך הכל 10,000 משוואות עם 10,000 נעלמים, אין שום בעיה, אפשר לפתור את זה, ואתה יכול למצוא את הסדרה שהמספר ה-10,001 שלה יהיה מינוס פי בריבוע. אין שום בעיה עם זה, באופן עקרוני. והראש שלו בנוי כך שהסדרה הזאת נראית לו טבעית. לי זה לא נראה טבעי. האם זה אומר שהוא יותר טיפש ממני? לא, זה רק אומר שהוא בנוי אחרת ממני. זה הכל. רק אותו אי אפשר יהיה ללמד, כי הראש שלו בנוי אחרת מהראש של בני אדם רגילים, המורה לא יודע איך ללמד אחד כזה, כי אתה צריך להכיר איך הראש שלו עובד, כדי שתוכל ללמד אותו. נכון? אחרת אתה אומר אותה וכולי, תמיד כשאתה אומר וכן הלאה וכולי, מה שאמרתי קודם, אתה מניח שהשומעים שלך יודעים למה אתה מתכוון, איך להמשיך הלאה. אבל אם אצל השומעים שלך יש כאלה שלא יודעים להמשיך הלאה, או ממשיכים הלאה באופן אחר ממה שאתה ממשיך, לא תצליח ללמד אותם. ופה אני מדבר על מתמטיקה, לא על פסיכולוגיה או מדעי המגדר, או על שאר חרטות. גם במתמטיקה זה ככה. זאת אומרת שהאשליה הזאת, שאנחנו יכולים לעבוד עם כללים בלבד, חשיבה אנליטית, זאת אשליה. גם השימוש בכללים בעצם דורש ממני להדגים את זה דרך דוגמאות. להדגים את הכלל דרך דוגמאות. אחרי אדם את הכלל אנחנו לא נבין. ולא נצליח להעביר הלאה. ובעצם זה אני חושב מה שמונח מאחורי המבנה המוזר הזה של הגמרא. הגמרא בעצם, אני לא צריכה לעשות דטרמיננטות של ויטגנשטיין, אבל האינטואיציה הזאת היא אינטואיציה פשוטה. כשאתה עובד עם סט סגור של כללים, אתה תייצר פוסק גרוע. הסיכון שהפוסק יקלה למה שאתה מתכוון שהוא יפסוק, נמוך בהרבה אם אתה תעביר לו את החומר דרך סט סגור של כללים, מאשר אם תעביר לו את החומר דרך דוגמאות. כמו שפסיקת הלכה זה עסק מורכב, ומשימות מורכבות עושים עם רשת נוירונים, ולא עם תוכנה קלאסית. ולכן אותו דבר כשאתה רוצה לייצר פוסק הלכה, אתה צריך לבנות את רשת הנוירונים שלו. ולא את אם זה ככה אז תעשה ככה, ואם זה ככה תעשה ככה, איזשהו סט סגור וקשיח של כללים, לוגיים. פשוט לא יעבוד. ואם תייצר סט כזה של כללים, הם פשוט יהיו כל כך, עם כל כך הרבה חריגים וכל כך הרבה, ייתנו תוצאות כל כך שונות מהתוצאות שלהם אתה מצפה, שזה פשוט טעות גדולה לעשות את זה. ולכן סתם באופן כללי, צריך לדעת שכשאנחנו משתמשים בכללי פסיקה, או בכללים של למדניים, כן, איך אנחנו ניגשים לגמרא, להתייחס ברבון מאוד מאוד מוגבל לכללים. כמו שמעתי קודם, הגמרא בקידושין שמביאה את הכלל ומיד טורחת לזלזל בו. כדי שאף אחד לא יחשוב להשתמש בו ברצינות. אז למה מביאים את הכללים? אנחנו לא יודעים לחשוב בלי כללים. אנחנו צריכים את הכללים כאיזושהי מסגרת. אבל מצד שני צריך גם להיות מודעים לזה שזאת רק מסגרת. לא צריך לקחת את הכללים האלה קשה מדי. למשל, אתן לכם אולי כמה דוגמאות, יש למשל כלל שעובד בדיוק באותה צורה. במחלוקות אביי ורבא, הלכה כמו רבא בר מיעל כגם. נכון? חוץ משישה מקרים שראשי התיבות שלהם זה יעל כגם. יהיו שלא מידת, עת זומם, לכי העומד מאליו וכו'. אז בעצם בכל המקרים הגמרא פוסקת כמו רבא, חוץ מהשישה האלה שהלכה כמו אביי. תדפדפו קצת ברמב״ם, לא ממליץ לעשות את זה באופן מקרי, תגלו עוד מקרים שהוא פוסק כמו אביי, חוץ מהשישה האלה. שתי דוגמאות שאני יכול להגיד לכם עכשיו, לא תתגודדו, הוא פוסק כמו אביי, לא עושים שני בתי מדרש בעיר אחת, וביעביד לא מעני הוא פוסק כמו אביי, אבל יש עוד. איך זה מסתדר? הגמרא אומרת, שימו לב, זה אפילו במקום זה במקום שנאמר בחוץ. הלכה כמו רבא חוץ מיעל כגם, נכון? זה בדיוק המשמעות של הגמרא בקידושין. חוץ מיעל כגם וחוץ מעוד כמה דברים ואל תעשה עניין מכל דבר. יעל כגם עכשיו עלה לי כרגע ברשימה. אבל יכול להיות שיש עוד. לא רק זה, יכול להיות בהחלט שהגמרא פה אומרת שאם אין לך עמדה משלך, תפסוק כמו רבא חוץ מיעל כגם. אבל אם באחת המחלוקות ברור לך שאביי צודק, אז תפסוק כמו אביי. כללי הפסיקה מיועדים לעזור לך במקום שאתה לא מצליח להכריע בעצמך. אלה כללי התנהגות במצבי ספק, כללי הכרעה במצבי ספק. אז האם אתה במצב של ספק? אבל אם אתה במצב שיש לך עמדה משלך ואתה יודע, אז אין שום בעיה. אוקיי? אז לכן הדוגמה, יש עוד אין ספור דוגמאות לזה. אגב, בעלי הכללים שלדעתי לא תופסים את העניין הזה, הם מתחילים לייצר תת כללים, אפיציקלים ודיפרנטים. אז מה זאת אומרת? למשל, יש המצאה חדשה. יש כלל שהלכה כמו רבא בר מיעל כגם, אלא אם כן רבא ואביי חולקים במחלוקות תנאים, לא במחלוקת שלהם עצמם, אלא חולקים איך לפסוק במחלוקת תנאים. שם יכול להיות שתהיה לך כמו אביי בעוד מקרים. מאיפה זה בא לך? מהירח. למה? כי ראית כמה חריגים וניסית למצוא לעצמך איזשהו הסבר לחריגים האלה. יפה, אז אתה מצאת לעצמך הסבר, אבל איך הרמב"ם הרשה לעצמו לייצר את החריגים האלה? הוא קיבל את הכלל הזה שכשאביי ורבא חולקים במחלוקת תנאים, אז לא נאמר הכלל שהלכה כמו רבא? זה נאמר במסורת? מאיפה זה בא? כתוב בגמרא? לא. פשוט הנפצה מאלף ועטף, אין לה שחר. שלא לדבר על כל כללי הפסיקה בשולחן ערוך, סתם ואחר כך יש אומרים וזה, וכל הנפצות המגוחכות האלה, פשוט אנשים ממציאים יש מאין, ואחרי זה יש קושיות, רגע, איך זה פסקו פה, וזה סתם ואחרי זה יש אומרים, והכלל, מי המציא את הכללים האלה? זה פשוט המצאות של כללים, של אנשים שלא מבינים איך העסק עובד. העסק עובד בצורה כזאת, שנותנים לך איזשהו סט מסוים של כללים שיתנו לך קריאת כיוון, אבל בתוך הסיפור הזה, אתה אמור להתנהל בצורה של שכל ישר, להפעיל את האינטואיציה שלך.
אפשר שאלה, הרב מיכאל?
אתה שומע?
אפשר לשאול שאלה?
כן.
אמרת לי להזכיר את השאלה הזאת, ועכשיו אני גם אולי מבין למה, של הסיפור הזה של ללמוד גמרא בבקיאות.
רשום לי לענות לשאלה הזאת. רשום לי.
מפעל הדף היומי אולי גם ככה.
רשום לי אצלי בדף של, ה, של הנקודות שאני צריך לדבר עליהן.
אני חושב שאני מבין את התשובה לבד, אבל אולי אני אשמח לשמוע את זה בכל זאת.
לכן חיכיתי עם זה. אז מה שאני בעצם באמת רוצה לומר פה, עכשיו אני עובר באמת לשאלה הזאת, זה בדיוק הסעיף הבא. אם באמת תופסים את העניין כך, אתם מבינים למה ערכו של לימוד בקיאות מוגבל מאוד. כי לימוד בקיאות זה פשוט ללמוד את החומר שמופיע בגמרא. נכון, זה כולל מסע ומתן, אבל בסך הכל זה ללמוד את החומר. בלי שאתה מנסה להבין מה עומד מאחורי המסע ומתן, ומאחורי האמירות, אתה לא באמת מבין את העסק הזה. אתה לא יכול באמת, אתם יודעים, אני הייתי פעם, כשהייתי בישיבה בבני ברק, אז הייתי שם עד הצהריים, ובצהריים הלכתי לאוניברסיטה, הייתי שם בפיזיקה, עשיתי תואר שני ודוקטורט וזה, אז בצהריים הלכתי לאוניברסיטה, עד הצהריים הייתי בישיבה. יום אחד הייתי אחרי הצהריים, הייתי פנוי, באתי לישיבה ללמוד אחרי הצהריים. אז לוקח אותי המגיד שיעור שלי לסיור בין הספסלים. והוא ניגש לאיזה זוג שלמדו בקיאות בסדר אחרי הצהריים, הוא ניגש לאיזשהו זוג שהוא רואה שהם עוסקים בסוגיה מסוימת, והוא אומר, יש לי שאלה אליכם, שאלה בהלכה. מה ההלכה במקרה כזה וכזה? הם מתחילים להסתכל, לעיין, לדון, לחפש, לפלפל, לא מגיעים, אין להם תשובה. הוא אומר להם, איפה שהאצבע שלכם הייתה בגמרא, שם נמצאת התשובה לשאלה ששאלתי. והנקודה היא, הם ידעו לדקלם את הגמרא בעל פה, הם למדו אותה בבקיאות, והם זכרו מה הגמרא אומרת. אבל כל עוד אתה לא חושב מה המשמעות של זה, מה עומד מאחורי זה, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. כשהשאלה היא לא שאלה מה כתוב בגמרא, השאלה היא הלכתית, שאתה יכול להשתמש במה שכתוב בגמרא כדי לפשוט אותה. הלימוד בקיאות לא יעזור לך. הוא סיפר לי, אגב, הוא למד אצל רב שלמה זלמן, בכל תורה. אז הוא סיפר שרב שלמה זלמן אמר להם, איך אתם חושבים? הרב שלמה זלמן לפעמים מביא איזשהו ראייה, יש לו שאלה בהלכות שבת, הוא מביא איזה ראייה מאיזה אב האמינה של תוספות בעורה קמא. זאת אומרת, תגידו, מאיפה אתם חושבים שאני עולה על הראיות האלה? אתם חושבים שכשבאה לפניי שאלה, אני מעביר בראש את כל הגמרות עם כל התוספותים ובודק מאיפה יש ראיות? זה לא ריאלי. כשלמדתי את התוספות בעורה קמא, חשבתי שמשם יכולה להיות ראייה לשאלה מהסוג הזה. ואז, כשמגיעה לפני את השאלה הזאת, אני כבר יודע שבתוספות שם אני צריך לחפש, כי אפשר למצוא תשובה לשאלה הזאת, בתוספות שם. יכול להיות אגב שהוא אפילו לא זוכר את התוספות, הוא רק זוכר שסוג כזה של שאלה, אם אני אסתכל שוב בתוספות, אני אוכל למצוא שם את הפשיטות שלה. וכך צריך ללמוד גם כשלומדים בקיאות.
אבל סוף סוף אין לכל אחד זמן... ואולי אפילו פריבילגיה הייתי אומר, כאילו להקיף את כל הסיפור הזה בעיון. רגע, שנייה, אני אומר, אין משמעות ללימוד של נפח, של הדת, יהודי הולך בעולם?
לא אמרתי שאין משמעות, אמרתי שהערך של זה מאוד מוגבל. יש לזה משמעות, אתה לומד תורה. ואם אתה באמת רוצה לדעת ושהידע הזה יהיה שימושי, יש לזה ערך מאוד מוגבל. עדיף ללמוד מעט עיון מאשר הרבה בקיאות. אם אין לך זמן, תלמד מעט. אני, כשחבר'ה בירוחם גבור, כשלימדתי בירוחם, והחבר'ה עמדו לעזוב את הישיבה, עשינו ככה מכינה לחיים קצת. אז אמרתי להם, שאני מעודי לא למדתי יום שלם תורה. לא, אף פעם לא הייתי במצב שבו אני כל הזמן עושה, תמיד זה היה על יד איזשהו עיסוק אחר. ואמרתי להם שתמיד הרגשתי אברך, בתקופה שלמדתי, לא בתקופה שלא למדתי. אז הרגשתי אברך. מה הכוונה אברך? אמרתי להם, אברך זה לא מישהו שעוסק כל הזמן בתורה. זה לא נקבע לפי מספר השעות שאתה לומד. זה נקבע לפי השאלה מה אתה עושה בשעות האלה. גם אחד שלומד שעה ביום, אבל הוא עושה את זה כמו שצריך, הוא אברך. אבל מי שלומד כל היום כולו בכולל, ולומד, לא יודע, תוכן את הבקיאות כל הזמן, אז הוא לא. כי זה לא, מזה לא יצא שום דבר. לא שום דבר עוד פעם שימושי, לא שום דבר. יש זה ערך, אבל זה לא, אתה לא תרוויח מזה הרבה.
גם בסוף הבקיאות עוזר לעיון.
כמו הרב עובדיה, אז הוא יכול לזכור את כל מה שהוא למד גם בבקיאות. אבל עדיין לדעת לפסוק מזה, זה עדיין לא פשוט. ומי שלא מוטציה, אז גם לא יזכור אפילו את מה שהוא למד. אז בשביל מה? במקום זה לומדים עיון, בכל הסוגיות המקבילות והראשונים שעוסקים בנושא הזה, אתה עובר על לא פחות נפח, רק אתה עושה את זה לרוחב ולא לאורך. לא דף אחרי דף, אלא כל המקורות שנוגעים לסוגיה מסוימת שבה אתה עוסק. ואז מה? הדברים מתחברים, מתלכדים, יש קשר בין החלקים השונים, אתה גם זוכר אותם טוב יותר. אז אתה מרוויח גם עיון וגם בקיאות, אתה גם יכול לעשות בזה שימוש, הרבה יותר הגיוני ללמוד כך. ללמוד בקיאות בעיני זה לימוד מאוד מאוד לא יעיל. יותר מזה, כשלומדים בקיאות, בגמרא כתוב, למיגרס איניש ועדר למסבר. כן? קודם כל, תחזיק את החומר, ואז תתחיל לפלפל בו, כן? לעיין בו. אני חושב שהיום ההוראה צריכה להיות הפוכה. למסבר איניש ועדר למיגרס. אחרי שיודעים טוב טוב ללמוד עיון, אפשר להתחיל ללמוד בקיאות. ולמה? כי כשלומדים בקיאות נכון, מה ההבדל בין בקיאות ועיון? בעיניי. הלימוד בבקיאות פירושו לעבור על הגמרא, לחשוב מה בעצם היסודות שעומדים מאחורי מה שהגמרא אומרת, להעלות את האפשרויות השונות עם הנפקמינות ולעבור הלאה. לא לפתוח את הראשונים ואת האחרונים ולמפות אותם על האפשרויות השונות. ואולי להיכנס לעוד דיוקים ועוד. אבל אתה, את מה שאתה לומד אתה צריך ללמוד עיוני. גם בלימוד בקיאות זה פעם השוויתי את זה, אתם יודעים, יש בסרטים, תמיד רואים, יש שני סוגי פטרולים צבאיים. יש פטרול אלים ופטרול רגיל. מה ההבדל? פטרול רגיל זה כשאתה עובר, אתה פותח ציר. אז אתה מסתכל שם שאין שום בעיה והכל בסדר, אתה עובר הלאה לקטע הבא. מה זה פטרול אלים? פטרול אלים, אלים באלף, כן, לא בעין. זה כשאתה נוסע בכביש, או בציר טשטוש אם תרצו, ואתם יורים לתוך כל שיח שעומד בצד. שאם יש שם איזשהו אויב שיצא החוצה, אתם חותרים למגע. אתם לא בודקים אם יש בעיות, ואם אין על הכיפק אני ממשיך הלאה. אני מייצר את הבעיות. בלימוד בקיאות, אני בודק שאין בעיות, מנסח לעצמי את האפשרויות השונות ועובר הלאה. בלימוד עיון, אני מנסה להוציא את הבעיות באופן יזום. גם מה שאני לא נתקל בו במבט ראשון. בדרך כלל זה כרוך בפתיחת ראשונים ואחרונים, אבל אפילו בלי זה. עצם זה שאני מנסה בכוח להוציא בעיות, לא בכוח באופן מלאכותי, אלא לחשוב עוד ועוד, עד שאני מבין באמת מה שקורה פה, זה עיון. אבל כל מה שלומדים צריך להיות עיוני. לא, שום דבר לא ללמוד בבקיאות, פשוט ללמוד מה כתוב ולסגור אותו. זה לימוד חסר ערך בעיניי. אני אישית אף פעם לא למדתי בקיאות. למדתי פעם אחת, שנה אחת, עשינו אחרי הנץ עם איזה חברותה, למדנו במציאה. לא זכרתי מזה כלום. אמנם זה היה גם אחרי הנץ, אז גם ניכרתי קצת. אבל לא חושב שזה היה משנה הרבה. כשלומדים עיון זה משהו אחר, כל דבר נופל לך במקום, יש קשר בין דברים. אתה מבין אותם, אז הם יותר שוקעים בך. אז גם בבקיאות אתה מרוויח יותר מזה שאתה לומד עיון.
גם באמת לא, והלימוד גם באמת לא היה לפי סדר, כאילו. כלומר, סוגיה שפותחים בה, כאילו, כל מסכת.
הסדר? מה זה הסדר של הדפים? לפי הסדר של הדפים, אין לזה שום היגיון. אין קשר בין דף לדף, אז למה לעשות את זה? זה כל כך מקשה לזכור ולהחזיק את החומר, שלא לדבר על להשתמש בו. במקום זה, קח סוגיה, זה נהנה וזה לא חסר. תלמד אותה עם כל הראשונים והירושלמי, והסוגיות המקבילות במקומות אחרים שנוגעות בעניין הזה, ואתה מחזיק לא פחות חומר, אבל הוא לחיד, הוא קוהרנטי, יש קשר בין דברים, הוא בנוי. אז אתה גם תזכור את זה, הרבה יותר הגיוני ללמוד כך. יותר שימושי, יותר נשאר, נשאר לך יותר בקיאות, יותר עיון, יותר הכל. לכן דף יומי, זה מה שאמרתי שם לחבר'ה באותו סשן של בוגרי הישיבה, אמרתי להם, תראו, דף יומי זה לבלבטי. ודף יומי זה בשביל להיות צדיק. מי שלומד בשביל להיות צדיק, יישאר עם הארץ. צריך ללמוד בשביל הדעת, לא בשביל להיות צדיק. צריך ללמוד בשביל ללמוד, לא בשביל לא לבטל תורה. יש כאלה שלומדים בשביל לא לבטל תורה. שהם צדיקים, אגב, אני לא מזלזל בזה. המטרה ראויה להערכה. אבל למדן מזה לא יוצא. מכירים את הבדיחות על הדף היומי, כן? אתם יודעים, כשמסיימים מסכת, אז כתוב שם, יאמר זה ויועיל לשכחה. מכירים את העניין הזה? מה זה יועיל לשכחה? יועיל לזיכרון, מה זה יועיל לשכחה? אז אומר, בישיבות מספרים על זה ככה, מי גומר מסכתות? רק בלבטים, נכון? רק אלה שלומדים דף יומי. עכשיו, בדף יומי, אתה לומד את דף ג', אתה שוכח את דף ב', אתה לומד את דף ד', אתה שוכח את דף ג'. איך תשכח את הדף האחרון? אין אחריו דף. יאמר זה ויועיל לשכחה. זאת אומרת, אם תגיד את הסיום, אז זה יועיל לך כדי שתשכח גם את הדף האחרון. זה פחות או יותר ממצא את דעתי על דף יומי. אני אומר עוד פעם, אני לא מזלזל בדף יומי. ברור שהאם האלטרנטיבה, זה הרב עמיטל אמר, שהסימפטום הבעייתי אצל ישיבה בוחרים, מה שנקרא היום בין אישים, הוא שלימוד בקיאות קטן עליהם, ללימוד דיון אין להם זמן, אז לכן הם לא לומדים כלום. אז זה ברור שלא נכון. אם אתה יכול רק ללמוד בקיאות, אם את בקיאות, לפחות יש איזה ערך שאתה עוסק בתורה, אתה לומד תורה. גם אין דבר כזה בקיאות בלי שם ציון. אז משהו נשאר לך גם ללימוד בקיאות, כן? לא, זה לא שחור לבן. אבל בגדול, זה ברור שזה עדיף ללמוד בקיאות על ללמוד דיון, אבל הכי טוב זה ללמוד דיון. אני לא ללמוד בכלל, אבל הכי טוב זה ללמוד דיון. מכירים את האמירה של הרבי מוויז'ניץ, היום אני קצת אסוציאטיבי. הרבי מוויז'ניץ ידוע שהוא אמר שעדיף ללקוט באהבת חינם אשר בשנאת חינם. מכירים את המאמרה הזאת? אני פעם חשבתי זה הרב קוק, אבל תקנו אותי, זה הרבי מוויז'ניץ. לשמחתי, שאת הרב קוק אני מעריך. אז את הרב מוויז'ניץ לא הכרתי, אבל אדמורים באופן כללי, אני לא מחזיק מהם מי יודע מה. בכל אופן, אז עדיף ללקוט באהבת חינם אשר בשנאת חינם זה נכון, אבל הכי טוב זה לא ללקוט בשניהם. אנשים חושבים שאם זה אהבת חינם, אז זה מעלה גדולה. לא, זה לא מעלה גדולה, זה חיסרון. רק זה חיסרון יותר קטן מאשר שנאת חינם. אבל הכי טוב להיות בלי חסרונות בכלל. אותו דבר, לימוד בקיאות יותר טוב מאשר לא ללמוד בכלל. אבל הכי טוב זה ללמוד דיון. לא בקיאות ולא לא ללמוד בכלל. יש אופציה שלישית, תמיד שאני, כן, תמיד אומרים, מה המקצוע של אחותך? היא כן כזאת או שהיא לא כזאת? יש גם אופציה שאין לי אחות. כשמציבים לפני דילמה בין שתי אפשרויות, מניחים שאין אפשרות שלישית, אז אני צריך לבחור את הפחות גרועה מבין השתיים האלה. אבל הרבה פעמים יש אפשרות שלישית שהיא יותר טובה משתיהם. לא צריך להיכנס לדילמה הזאת. ולכן אני אומר שאם אין לך זמן, אני חוזר לשאלה, אם אין לך זמן, תלמד קצת עיון. אבל לא, אני נגד ללמוד בקיאות בגלל שאין לך זמן. תלמד קצת עיון בקצב שאתה יכול להרשות לעצמך, בשיעור הזמן. שאתה יכול להרשות לעצמך, תלמד דיון. ולאט לאט, תחסה את הסוגיה ביותר זמן ממה שלוקח למי שעובד. אגב, יש פעם עבדתי עם חבר'ה בירוחם, היום אני סיפורים. חבר'ה בירוחם, פעם למדנו את כל מסכת ברכות בזמן קיץ אחד, ובזמן קיץ אחר למדנו חצי השני של מסכת גיטין, מפרק שישי ועלה. הקצב היה פחות או יותר דף ביום. נדמה לי, הוא עמוד ביום, לא זוכר, פה משהו כזה. לא, זה נראה לי יותר דף ביום. דף ביום. כן, ברכות בזמן קיץ זה נראה לי דף ביום. אז, וניסיתי להראות להם את הכלל של ה-20-80. מכירים את זה, זה בהרבה דברים בחיים. אתם מקדישים 80% מהזמן שלכם כשאתם לומדים סוגיה על 20% מהחומר. או 20% מהעיון. בסופו של דבר, כשאני ניגש היום לסוגיה, מהר מאוד אני יכול להגיד לכם מה פחות או יותר יהיו הדיונים כאן. אלה צדדים יעלו, ואני לא מפספס הרבה. אחרי זה אני פותח את הראשונים ואת האחרונים, אני יודע מה השיעור שאני הולך להגיד אחרי שקראתי את הגמרא. לא פותח אף ראשון, ואף אחרון. אחרי זה אני פותח אותם, אני רואה השלכות, אני רואה דיוקים, אני רואה קצת הפניות שפספסתי פה ושם, אבל 80% מהעניין נמצא אצלי לפני שפתחתי מישהו מהם. ואחרי זה נשאר עוד 20% לדייק יותר, להביא עוד מקור, עוד משהו ששכחתי, לא תמיד אני עולה על הכל. עוד 20%, על ה-20% הנוספים האלה אני משקיע 80% מהזמן. וניסיתי להראות לאנשים שאם אני עובר על דף ביום, ואני עושה רק את ה-80% הראשונים, ואני מקדיש את זה 20% מהזמן, במקום 5 ימים לדף אני עובד על זה יום אחד. אבל 80% מהחומר אני עולה עליו גם בזמן הזה. וניסיתי להראות להם שאנחנו יכולים להישאר עם מסכת בעיון בזמן קיץ. מסכת בעיון, עוד פעם, לא עם כל הדיוקים וההשלכות והכל, אבל עם העקרונות היסודיים. ואני חושב שזה היה ניסיון מאוד מעניין, כי זה לימד את האנשים איך לומדים בקיאות. כך לומדים בקיאות. בבקיאות מספיקים הרבה יותר. למה? כי אתה מקדיש 20% מהזמן ל-80% מהחומר. אז אתה מקדיש חמישית הזמן, ואתה עובר את אותו מספר דפים, ואתה יודע 80% מהמימד העיוני של כל הדפים האלה. אבל הקדשת רק חמישית מהזמן. אז זה נקרא לימוד בקיאות. אוקיי? לכן אני חושב שגם כשלומדים בקיאות, צריך ללמוד את זה ככה. וזה אחרי שאתה מיומן בעיון, זה מה שאמרתי, למיגרס איניש, למסבר איניש ועדר למיגרס. אחרי שאתה מיומן בלימוד עיון, הלימוד בקיאות שלך יראה הרבה יותר טוב. כשאתה רואה את הגמרא, אתה מהר מאוד עולה על השאלה איזה אספקטים עולים כאן, ומה האפשרויות, מה ההשלכות, מה הראשונים והאחרונים יגידו, אתה כבר יודע. פחות או יותר, אוקיי? ולכן אני חושב שהסדר היום צריך להיות קודם עיון ואחרי זה בקיאות. ולא קודם בקיאות ואחרי זה עיון, וגם הבקיאות שאנחנו מדבר עליה זה הבקיאות כמו שתיארתי עכשיו, של 80-20. טוב, לקח לי זמן קצת על השאלה של העיון והבקיאות, אבל אני חוזר רגע לגמרא. זה בעצם כבר נושא שיקח לי יותר זמן. טוב, בואו נעצור כאן, כי אני להתחיל פה עכשיו משהו, זה ייקח לי זמן. אז אנחנו נמשיך בפעם הבאה. אם מישהו רוצה עוד להעיר או לשאול, אז בשמחה.
היה שאלות בצ'אט.
רגע, אני בדרך כלל צ'אט לא מסתכל, כי זה עוצר לי את הרצף. לפעמים אני רואה משהו, אז אני מתייחס. הרמב״ם בהקדמה למשנה סבר שכן מדובר בהבדלים בעיון השכלי. מה זאת אומרת? אני כבר לא מבין את ההקשר שזה עלה. דביר?
ההקשר של ירדה זה דורות לדעתי.
כן.
שמה?
זה היה בהקשר של ירידת הדורות.
לא, הרמב״ם לא מסביר את זה. הרמב״ם אומר שירידת הדורות נבעה מזה שתלמידי ליל ושמי לא שימשו כל צורכם. זה בדיוק הנקודה. לא שימשו כל צורכם, פירוש הדבר, הבעיה היא בשימוש. לא ביכולת האנליטית.
בקור, בצ'ט.
זה יכול להיות הסינתטי. אתה לא קולט טוב את הראש של, את האינטואיציה של הרב שממנו למדת. כי לא שימשת אותו כמו שצריך. זה בדיוק מה שאני אומר.
הרב, שאלתי עכשיו את המקום בצ'ט, שהרבם כתב שהם לא הצליחו להוציא בדרך הסברה.
דרך הסברה זה האינטואיציה, עוד פעם.
למה, דרך הסברה זה עיון שכלי, הוא אומר שכל שני אנשים ויותם שווים בשכל ובעיון.
נכון.
שכל ועיון זה לא אינטואיציה, שכל ועיון זה...
כן, שכל ועיון זה אינטואיציה, ברור. מה שאני מדבר עליו זה אנליזה לוגית, משהו אחר לגמרי.
שכל ועיון זה לא אנליזה לוגית?
לא, ממש לא. ברור שלא. באנליזה לוגית, אם שנינו שווים ביכולת האנליטית שלנו, אנחנו נגיע לאותן תוצאות. כל הדור שלנו מוכיח את ההפך. כל הפוסט-מודרניות נולדה מזה שהאנשים בעצם התמקדו בלוגיקה. ובלוגיקה אתה יכול להוכיח מה שאתה רוצה. תניח את ההנחות האלה, תצא המסקנה הזאת. תניח הנחות הפוכות, תצא המסקנה הפוכה. מי צודק? שניהם עקביים לוגית. מי צודק? השכל הסינתטי צריך להגיד, אוקיי, זה make sense וזה לא make sense. מה ששואלים פה עוד פעם, הגמרא הרבה פעמים שואלת מה היא טעמה ומסבירה שהמחלוקת במקרה תלויה במחלוקת יסודית יותר. א', זה לא קורה הרבה פעמים, זה קורה מעט פעמים, וגם כשהיא מביאה מחלוקת יסודית יותר, ברוב המקרים נדמה לי, אני לא זוכר כרה בדיוק, אבל ברוב המקרים אני חושב המחלוקת היא גם על מקרה, לא עיקרון. מה לא מביאה שהמחלוקת היא בעיקרון, זה יחסית נדיר בגמרא. יש את זה פה ושם, זה נדיר. זהו נדמה לי. עוד מישהו?
כן, אני רציתי לשאול, אם שאומרים חוץ מאלקה גם, זה פשוט בשביל לתת איזושהי דוגמה לזה שיש
עוד מקרים? לא, זה היה הסיכום שהיה להם בראש לאותו זמן. הוא אומר שאנחנו חייבים להיצמד לכלל הזה. אם אני, אין לי עמדה משלי, אז אני נצמד למה שהם אמרו לי, אם אתה בספק, לך עם הכלל. הכלל יעזור לך. ואם יש לך עמדה משלך, תפסוק כמו שאתה חושב. כמו שאנחנו מוצאים המוראים שפוסקים כמו בית שמי. יצאה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל, ודברי בית שמי במקום בית הלל אינה משנה. זו מחלוקת שהוכרעה בצורה הכי בוטה וקיצונית שיש. והמוראים פוסקים הלכה כמו בית שמי. תראו בתחילת ביצה. איך זה יכול להיות? כי תחשבו נגיד שאני חושב כמו בית שמאי, אוקיי? אז בעצם אני אמור לעשות את מה שאני חושב. אז זה שבית שמאי גם חושבים כמוני אומר שעכשיו אני לא אעשה את זה? אין זה שום היגיון. אם יש לי עמדה משלי, אז ודאי שכך אני אנהג. אם אין לי עמדה, ואני מחפש אילן גבוה להיחנק, כן? להיחנק בו, אז כשיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אני פוסק כמו בית הלל. זה הכלל.
דווקא שהגמרא אומרת שאדם יקפיד לשבת בקריאת שמע של שחרית, כדי שלא יהיה דומה לבית שמאי שאומרים לעמוד.
שמה הוא חשש לשיטתם. לא בגלל שהייתה לו עמדה משלו. אבל אם הייתה לו עמדה משלו, והוא היה אומר, אני עשיתי את זה לא כדי לצאת ידי חובת בית שמאי, אלא עשיתי את זה כי כך אני חושב. אין בעיה, תעשה.
אבל
מי שחושש לבית שמאי, נגד זה יצאו. כי אם אתה כבר הולך אחרי תקדים, התקדים הוא בית הלל, לא בית שמאי.
אני חושב שזה כבר הגיע להלכה שבאמת אומרים לשבת בקריאת שמע של שחרית, ולא לעמוד, כדי שלא תגיע למצב שאתה תיראה כמו מישהו
שזה חובד שמאי. אני אומר לך שזה לא נכון, אתה יכול גם לעמוד. רק אם אתה מתיישב, אז זה אסור. אם אתה מתיישב, אז אתה מראה שאתה חושש לדעת בית שמאי. וגם שם אני טוען, שאם אתה מתיישב כי ככה אתה באמת חושב, לא כי אתה חושש לדעת בית שמאי. אז לאיטלנדה.
אבל בעניין של מחלוקות בית שמאי ובית הלל, הרי אין שם כאילו עניין של דין, איך אומר זה? איך זה נקרא? זקן ממרא? כאילו, הרי זה נפסק על ידי סנהדרין. לא, יש שם סמכות, כאילו...
מה שנפסק על ידי סנהדרין ודאי, אבל הכלל הוא לא סנהדרין, זה נפסק על ידי סנהדרין, לא צריך כללים שבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. הסנהדרין פסקה וגמרנו. הכלל פירוש הדבר שלא הייתה הכרעה של סנהדרין על הדבר הזה, ולכן זה נשאר פתוח, ובאה בת קול ואמרה, במחלוקות האלה אתם צריכים ללכת כמו בית הלל. אגב, בתוספות גם מסביר, למה היה צריך את הבת קול, הרי אין משגיחים בבת קול. תוספות לא מסביר, תוספות אומרת העיקרון הזה במקום אחר, אבל אני חושב שזה ההסבר גם לשאלה הזאת. שאלה הזאת הוא עונה אחרת. ההסבר הוא שהיה שם ויכוח אחרי איזה רוב ללכת, רוב חוכמה או רוב אנשים. וברגע שהוויכוח הוא גם על זה, אין דרך להכריע אותו. מה תעשה? תעשה הצבעה. שרוב האנשים יגידו שהולכים אחרי רוב האנשים, ורוב החכמים יגידו שהולכים אחרי החוכמה. אז מה תעשה עכשיו? זה תקוע לגמרי. זאת אומרת, יוצא שיש שם בעצם הכרעה שלא התקבלה בדרכי ההכרעה הרגילות. זה בת קול. אם הייתה הכרעה בסנהדרין, אז מה הבעיה? לא צריך שום דבר. אגב, בתקופת בית שמאי ובית הלל לא ברור עד כמה בדיוק הייתה שם סנהדרין. בכל מקרה היא לא הייתה בירושלים. היא הייתה באושה. יבנה, אושה. עוד מישהו?
היה מרתק, תודה.